במשנה בתרומות נאמר הנוכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותן מעשר והקדשן הקדש. ובסוף המשנה נאמר תרומת הנוכרי מדמעת וחייבין עליה חומש ורבי שמעון פותר. ברישא נאמר במשנה הזאת שתרומתו של גוי היא תרומה, ובסיפא מובאת מחלוקת תנאים בנוגע לתרומתו של גוי, האם היא מדמעת, דהיינו מתערבה, אז היא אוסרת עד מאה, זה הדין של מדומה, וחייבים עליה חומש לזר שאוכל אותה, האם הוא חייב עליה חומש. ובנקודה הזאת של דימוע וחומש יש מחלוקת תנאים, תנא קמא מחייב ורבי שמעון פותר. השאלה שעומדת על הפרק היא מהו היחס בין שני חלקים האלה של המשנה. האם הרישא היא אליבא דכולי עלמא, וברישא גם רבי שמעון לא חולק והכל מסכימים שתרומתו של גוי תרומה, ורק בסיפה נחלקו האם היא מדמעת ויש עליה חומש או לא. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא שבעצם מחלוקתו של רבי שמעון בסיפה היא בעצם מחלוקת גם על הרישא, דהיינו שכל הדין של תרומת גוי לדעת על הקמה היא תרומה וממילא היא גם מדמעת וממילא היא גם חייבת חומש, אבל לדעת רבי שמעון תרומתו של, של גוי אינה תרומה, ממילא אינה מדמעת, ממילא אין בה דין חומש. זה בעצם הדילמה שיש לנו כאן בפירוש המשנה עצמה, עוד לפני שניגשים הלאה. הדילמה הזו בעצם לכאורה נפשטת סוגייתנו, כי המשנה הזו של תרומות מופיעה כאן אצלנו בסוגיה בנוגע לשאלה מה עושים עם הפסוק שכתוב בתרומה, פסוק השליחות שכתוב בתרומה, שלכאורה אפשר ללמוד שליחות בתרומה מגירושין וקודשים ולא צריך פסוק מיוחד בתרומה. אומרת הגמרא שהפסוק בתרומה נועד בשביל לומר לי שלהפקיע גוי מתרומה, כדי להגיד לי שגוי לא יכול להיות שליח בתרומה. אומרת הגמרא זה דווקא אם היינו סוברים שגוי איתה בתרומה דנפשי. והגמרא תולה את זה במחלוקת התנאים, דתנן עובד כוכבים והכותי שתרמו תרומתן תרומה. ואז אומרת הגמרא, זה לדעת תנא קמא שתרומתו של גוי תרומה, אז כיוון שהוא שייך בתרומה צריכים פסוק למעט אותו משליחות. ורב שמעון דפתר דתנן תרומת גוי מדמת וחייבים עליה חומש, ורב שמעון פותר אתם גם אתם למה לי. מכאן רואים שלפחות כפי שהבבלי רואה את זה, שרבי שמעון סובר שתרומתו של גוי אינה תרומה בכלל. הרי על כן הוא שואל הירושלמי, שואל הבבלי, כן? אם לפי רבי שמעון, למה אתם גם אתם, כיוון שגוי אינו בתרומה של עצמו, עזוב עכשיו מיעוט של שליחות. לא צריכים מיעוט מיוחד של שליחות, כיוון שהוא אינו בתורת תרומה, לכן הוא לא יכול להיות שליח לתרומה, בלי קשר להפקעה מהותית משליחות. זה מה שיוצא כאן מהסוגיה. אם כן, יוצא שלפי הבנת הסוגיה בבבלי, מחלוקת רבי שמעון ותנא קמא היא מחלוקת רחבה. דהיינו לתנא קמא גוי יכול לתרום, תרומתו של גוי תרומה, ולפי רבי שמעון תרומתו של גוי אינה תרומה בכלל. כך יוצא שלפי הבבלי לכאורה רבי שמעון חולק גם על הרישא של המשנה ולא רק על הסיפא, לא רק בשאלה של דימוע וחומש אלא על כל המשנה. ביסוד הדין בבבלי עצמו, למה לרבי שמעון תרומתו של גוי אינה תרומה בכלל, זה בעזרת השם נראה בהמשך, ונראה שיש בזה מחלוקת מהותית יסודית בראשונים איך להבין את שיטת רבי שמעון, למה אין לו למה תרומת גוי אינה תרומה בכלל. אבל עד שאנחנו מגיעים לעמדות האלה של הראשונים כיצד לפרש את שיטת הבבלי, אני רוצה להתחיל בשיטת הירושלמי. איך הירושלמי הבין את הדיון או את המשנה הזאת שלפנינו. בירושלמי נאמר שם בפרק ג' הלכה ה', נאמר שם כך, אמר רב זירא, אמרה קומי רבי אבאו בשם רבי יוחנן, מה פליגין בתרומת גורנו? אבל גוי שלקח מפירות ישראל, אף רבי שמעון מודה. אמר לרבי אבאו בשם רבי יוחנן, היא המחלוקת. פה יש נוסחאות שונות עם היא המחלוקת, או אף בזו מחלוקת, וכולי, יש גרסאות שונות בעניין זה, או עדיין היא מחלוקת, ולגרסאות השונות יש גם משמעות לעניין זה, נראה את זה בהמשך, אבל כרגע לפחות מה שיוצא מן הירושלמי הזה הוא שיש מחלוקת בין רבי זירא לבין רבי אבאו, מהו היקף מחלוקתם של תנא קמא ורבי שמעון. דהיינו, האם תנא קמא ורבי שמעון חלוקים רק בתרומת גורנו של גוי, אבל אם הגוי לוקח פירות מישראל שם לכו לעד תרומתו תרומה, או שלפחות לפי הגרסה שלנו, לפי ההצעה הרווחת, חוץ משיטת רבנו בצלאל אשכנזי בתשובותיו שם, שהוא נוטה לפרש את הסוגיה בצורה אחרת, אבל רוב המפרשים מפרשים כאן שבעצם המשמעות של זה היא אף בזו מחלוקת, דהיינו מחלוקת רבי אבאו ומחלוקת תנא קמא ורב שמעון בנוגע לתרומת גוי, כן, היא בשני המצבים, בין מדובר בתרומת גורנו של גוי ובין מדובר בפירות שהוא לקח מישראל. זה בעצם היסוד הראשון של מחלוקת תנא קמא ורב שמעון, האם היא רק בתרומת גורנו אבל בתבואה שהוא לקח מישראל לכו לעלמא תרומתו תרומה, זאת עמדת רב זירא. רבי אבאו סובר שבכל עניין אין תרומתו, רב שמעון סובר שבכל עניין אין תרומתו תרומה. עכשיו אם נרצה להסביר את עמדת רב זירא, רב זירא בא ואומר שאם מדובר בפירות שהוא לקח מישראל לכו לעלמא תרומתו תרומה, רק בתרומת גורנו של גוי, שם רבי שמעון סובר שאין תרומתו תרומה. מה שורש ההבדל בין שני המצבים האלה? לכאורה כאן צריך לדון ולומר כך, שאם מדובר בתרומת גורנו של גוי, רבי שמעון פותר תרומת גורנו של גוי מפני וסובר ש... סליחה, לא רק שהוא פותר, רבי שמעון סובר שאם גוי תורם את גורנו תרומתו אינה תרומה, כן? אזי זה מפני שהוא סובר שאחת משתיים, או שנאמר שהוא סובר שיש קניין לגוי להפקיע, דהיינו גוי שמגדל תבועה באדמתה של ארץ ישראל יש לו קניין להפקיע מקדושת הארץ, ואז פירות הגוי שגדלים בארץ ישראל, כן, הם כמו פירות חוץ לארץ, כי הגוי מפקיע את קדושת הארץ לכאורה, כן? אז או בגלל זה לכן תרומתו של גוי כשהוא תורם את גורנו אינה תרומה, או יכול להיות שהוא סובר שאין קניין לגוי להפקיע, אבל מרוח הגוי פותר, כיוון שהגוי מגדל את הפירות האלה אצלו, והוא גם ממרח אותם, גומר את מלאכתם, אז זה גם תלוי בדין גמר מלאכה. ויש השיטה, יש מחלוקת בסוגיה בגיטין דף ממזיין, האם מרוח הגוי פותר או מרוח הגוי לא פותר. יכול להיות שרב שמעון סובר, שמרוח הגוי פותר. אם כן, אז אני אומר שהפירות האלה של הגוי אינם חייבים בתרומה, ולכן תרומתו אינה תרומה, בגלל שאו שהוא סובר שיש קניין לגוי להפקיע, או בגלל שמרוח הגוי פותר. אבל אם הגוי היה קונה פירות מישראל והיה תורם אותם, אז לכולי עלמא תרומתו תרומה, שהרי פירות ישראל הם גדלו בחיוב, ואיך הפירות יהיו חייבים אם הוא קנה אותם מישראל? אז כאן יש שתי אפשרויות, או הגוי קנה, הם הביאו שליש אצל ישראל, זאת אומרת הגיעו למינימום שמחייב בהפרשת תרומות אצל ישראל, אם הביאו שליש אצל ישראל והגוי קנה אותם והגוי הפריש מהם קודם מרוח, כי הרי אם נניח שרבי שמעון סובר שמרוח פותר, אז אם הגוי ימרח אותם הם כבר יפטרו, לכן הוא מקדים, אפשר להקדים להפריש תרומה בשיבולים, דהיינו לפני שנעשה מרוח. אז אם הגוי קנה אותם מישראל כשהם הביאו שליש בידי ישראל והגוי קנה אותם, אז מבחינה הזאת מדובר בפירות שגדלו בחיוב, מרוח עוד אין כאן, אז אין כאן סיבה לפתור אותם. בסיטואציה כזאת יכול להיות שבזה, על זה אמר רב זירא, שאם מדובר בלקח פירות מישראל, אז גם רב שמעון מודה שתרומתו של גוי היא תרומה. או אפשרות אחרת להעביר את החיוב בפירות שהוא קנה מישראל, יכול להיות שקנה אותם לאחר מרוח, שישראל גידל אותם בשדה ומרח אותם, ואז הוא קנה אותם לאחר מרוח. אלא שכאן כמובן יש להם דין של לקוח, ולקוח עקרונית פותר מתרומה, ואם הוא קנה אותם לאחר מרוח זה פותר מתרומה, אז צריך להגיד שכאן זה התרומה היא רק דרבנן. אבל אם הוא קנה אותם קודם מרוח ולא מרח אותם, יכול להיות שהמרוח יהיה, יכול להיות שהתרומה תהיה דאורייתא. בוודאי ובוודאי אם נאמר שרבי שמעון סובר שמרוח גוי לא פותר, אז יכול להיות שאפילו קנה אותם ומרח אותם, אבל אם המרוח לא פותר, אז עדיין יהיו חייבים בתרומה, ותרומתו תהיה תרומה. אם כן, מה שבעצם יוצא לפי הגישה הזאת שהסברנו כרגע, שעקרונית, גם גוי יכול להפריש תרומה לדעת רב שמעון. רב שמעון מודה עקרונית שגוי יכול להפריש תרומה. מה ההבדל בין תרומת גורנו לבין פירות שלקח מישראל? זו השאלה אם הפירות חייבים בתרומה או לא. דהיינו, אם הוא לקח אותם מישראל, אז הפירות חייבים בתרומה באופנים שהזכרנו כרגע. ואם זה תרומת גורנו שהוא זרה אותם וגידל אותם אצלו בגורן שלו, אז זה פטור מתרומה או בגלל שיש קניין או בגלל שמרוח הגוי פותר, אחד משני היסודות האלה, ולכן הפירות האלה לא מחויבים בתרומה, ומילא תרומת גוי בדברים האלה לדעת רב שמעון אינה תרומה. זה לכאורה ההבנה הפשוטה. חכמים שחולקים על רבי שמעון סוברים שגם תרומת גונו של גוי גם היא תרומה. אז כאן תיאורטית היה מקום לאחד משני מהלכים. כיוון אחד, לבוא ולומר שאולי עקרונית הם מודים לרבי שמעון שבאמת מדאורייתא לא צריכה להיות תרומתו תרומה באופן כזה. למה בכל זאת הם סוברים שתרומתו תרומה? זה מדרבנן. בגלל הגזרה הידועה במסכת מנחות דף סמך זין, גזרה משום בעלי כיסים. דהיינו שחכמים גזרו שיהיה גם תבועת גוי תתחייב בתרומה, כדי שלא יבואו כל מיני בעלי כיסים וירצו להפקיע את פירותיהם מתרומה, ואז מה הם יעשו? ימכרו אותם לגוי, ואז יגידו תרומת גוי פטורה, תבועת גוי פטורה מתרומה. אז כדי למנוע את הדבר הזה, חכמים לפי הדעה הזאת בפשטות, זה חידוש, זה הרמב"ם סובר פרק ד' הלכת תתווה, שגם תבועת גוי שהפרישו ממנה, גוי שהפריש תרומה מפירותיו, אז חלה תרומה מדרבנן. זה שיטת הרמב"ם. לא הכל מסכימים לזה, כי רבים סוברים שגזירת בעלי כיסין היא רק בתבועה שגדלה אצל ישראל שמחר אותה לגוי, על זה יש גזירת בעלי כיסין, אבל בתבועת גוי על זה אין גזירה. אבל הרמב״ם סובר שכן. אז יכול להיות, אפשר לפרש את חכמים כאן בירושלמי, אם נקבל את שיטת הרמב״ם, שהם עקרונית מודים לרב שמעון שהפירות האלה פטורים מתרומה, הם אין בהם דין תרומה, אבל מדרבנן גזרו עליהם ולכן תרומתו תרומה מדרבנן. אבל הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, בגלל הפירוש הזה הוא בלתי אפשרי, אם כי בשלמה זמן אורבך במעדני ארץ, שם הוא נוטה להציע פירוש כזה, אלא שהוא מתקשה מנקודה אחת, אבל אותו קושי שהוא מתקשה בו, בבעל מראה הפנים לפני משה לירושלמי, הוא בגלל הקושי הזה שמיד נגיד אותו, הוא דוחה אותו מכל וכל. כיוון שכתוב פה במשך המשנה שתרומת גוי מדמעת ויש בה חומש, וכלל גדול בידינו שבתרומת רבנן אין בדין חומש. חומש נאמר רק בתרומה דאורייתא, לא בתרומה דרבנן. לכן חייבים לפרש את המשנה כאן שמדובר בתרומה דאורייתא. זאת דעתו של מראה הפנים, כן? ואמרתי, רב שלמה זלמן מנסה, הוא התקשה אמנם בגלל הקושי הזה, אבל לא נעים דבריו שבגלל זה הוא היה מוכן לסגת מהכיוון הזה. הוא הציע את זה כאופציה. אבל כאמור, בגלל הנקודה הזאת של יש בחומש ואין חומש בתרומת רבנן, לכן נראה ברור שצריך להסביר שחכמים שם שסוברים שתרומת גוי היא תרומה, הם חולקים עקרונית על רבי שמעון וסוברים שתרומה שם פועלת מדאורייתא. למה? אז כאן ההסבר הנראה הפשוט ביותר הוא שחכמים סוברים א', שאין כאן שום דבר שיפתור תבואת גוי שגדלה בארץ ישראל מתרומה, וזאת מפני שחכמים א' סוברים שאין קניין לגוי להפקיע, וחכמים סוברים גם שמרוח הגוי אינו פותר, כן? ממילא כל תבואה שגדלה באדמתה של ארץ ישראל היא מחויבת בתרומות, לא משנה אצל מי גדלה, גם עם תבואת גורנו של גוי. כי אם אין גוי, אם אין קניין לגוי להפקיע, וגם מרוח הגוי אינו פותר, אז התבואה חייבת מדאורייתא. כך, לכאורה, יש לפרש את הדברים על פי שיטת חכמים. אז אם כן, המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון היא בשאלה הזאת, האם יש קניין או אין קניין, האם מרוח הגוי פותר, מרוח הגוי לא פותר, על זה הוויכוח. אבל אם תהיה סיטואציה גם בדעת רבי שמעון, כן, שבא לא יהיה לך שם זה, אם רבי שמעון סובר יש קניין, אז נובר בפירות שהוא קנה מישראל ולא היה מרוח הגוי שיפתור, אז גם לדעת רבי שמעון תרומתו של גוי תהיה תרומה, כי אין פה איזו הפקעה מהותית. כל השאלה שעומדת כרגע לכל המהלך שפיתחנו עד כה, מה השאלה היסודית? האם לא, בכלל לא קשור בשאלה מי מפריש, אלא הכל קשור בשאלה של מעמדם של הפירות. האם הפירות האלה, על פי הכללים של יש קניין או אין קניין, ועל פי הכללים של מרוח הגוי פותר או לא פותר, לפי הכללים הרגילים, אז על פי זה אנחנו קובעים האם הפירות האלה עקרונית חייבים בתרומות או לא חייבים בתרומות. עכשיו, ברור לכולנו שאם הפירות האלה נמצאים בביתו של גוי, כן? והם נמצאים ברשותו של גוי, ביתו של גוי, אפילו אם הפירות מחויבים, כל זמן שהם אצל גוי, אני לא יכול לחייב אותו. כל מה שאני אומר, אם הגוי תרם, תרומתו תרומה. כן? אבל אני לא יכול לחייב, וגוי הוא בדי, הוא לא גברה בר חיובה. כל השאלה היא, האם כשגוי תורם, תרומתו תרומה, אז אם הפירות הם בני חיובה, מצד עצמם הם בני חיובה, והגוי תורם, תרומתו תרומה. אם הפירות מצד עצמם אינם בני חיובה, כשהגוי תורם, אין תרומתו תרומה. זה פחות או יותר המהלך על פי שיטת רבי זעירא. זה המהלך על פי שיטת רבי זעירא, ואכן לכאורה זהו ההסבר של גם רש"י בבבלי מפרש כך את עמדת חכמים, שחכמים לפי רש"י בבבלי שלחכמים תרומת הגוי תרומתו תרומה, אומר רש"י בפירוש שהסיבה היא בגלל תרומתן תרומה לעשר לזרים, דקסבר אין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע, ומרוח גוי אינו פותר מן התרומה, ומנחות יליב לתמה וכו' וכו'. אז אם כן, אומר לנו כאן רש"י בצורה ברורה שזאת עמדת התנא קמא, עמדת חכמים. ואגב, שאלה מעניינת היא לגבי הפסיקה, זאת שאלה שנוגעת, אנחנו נמצאים עכשיו בערב שמיטה, זאת שאלה חשובה. התוספות ריד כאן בסוגייתנו פוסק כמו השיטה הזאת, והיא שיטה מאוד קיצונית מבחינת החומרה שבה, והיא נוגעת גם למה שיקרה בשנה הבאה, בשנת השמיטה. אני רק, כיוון שזה נוגע קצת למעשה, אז אני אזכיר את זה. אם אנחנו פוסקים שאין קניין לגוי להפקיע, ואין מרוח הגוי אינו פותר, אז עקרונית צריכה להיות קדושת שביעית, גם בפירות שגוי גידל אותם וגוי מריח אותם וכל מה ש... לכן צריכים לנהוג קדושת שביעית גם בפירות של גוי, או למי שיסמוך על יותר המחירה זה... אז שם ודאי שם יש גם מרוח ישראל וכולי. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל עקרונית כן, יש מקום לומר שפירות כאלה נהוג בהם קדושת שביעית. בארץ ישראל בתקופת הבית יוסף הייתה סערה גדולה על זה, מחלוקת שלו עם המבית בנקודה הזאת, והוא צריכו גם להטיל חרמות למי שמחרים וכו'. היום בעניין הזה יש שני מנהגים ידועים מפורסמים, יש מנהג ירושלים ומנהג בני ברק. ומנהג בני ברק הכוונה על פי החזוניש שנוהגים להחמיר, בירושלים נהגו להקל שלא לנהוג קדושת שביעית בפירות של גוי, אבל לאט לאט בני ברק עולה לירושלים. זאת אומרת, יש כאלה שכבר גם בירושלים מחמירים, וזה לא נכנס עכשיו לכל זה נשאיר בעזרת השם להזדמנויות שנעסוק עוד בסוגיות שביעית. בשנה הקרובה ודאי יצא לנו הרבה, תהיה לנו הזדמנויות בעזרת השם לעסוק בזה. על כל פנים, אני חוזר לעניין המרכזי שלנו. אם כן, עד כה כל השאלה שעומדת על הפרק היא שאלה של מעמדם של הפירות לפי הכללים האלה. שוב, יש לנו שני קריטריונים מרכזיים, שאלת קניין לגוי, יש קניין או אין קניין, שאלת מרוח הגוי, אם מרוח פותר, מרוח לא פותר. אלה הן שתי השאלות המרכזיות. זה הדבר היחיד שבעצם רלוונטי לשאלה אם מרוח הגוי, אם תרומת גוי תרומה או תרומת גוי אינה תרומה. וסביב הנקודה הזאת יהיה ויכוח בין חכמים, בין תנא קמא לבין רבי שמעון. כל זה אליבא דרבי זרע. אבל רבי אבאו אומר שמחלוקת התנאים תקפה גם בגוי שלקח מישראל, שלדעת רבי שמעון גם גוי שקנה פירות מישראל גם אז אין תרומתו תרומה, לא רק בתרומת גורנו אלא גם בגוי שלקח מישראל. עכשיו השאלה איך מבינים את עמדת רבי אבאו. אם נבין אותה כפשוטה, כמו שאמרתי כרגע, שלדעת רבי אבאו, רבי שמעון סובר, שלא משנה אם זה תרומת גורנו, או פירות שלקח מישראל, לדעת רבי שמעון תרומתו אינה תרומה, אם נבין כך, אז פירושו של דבר שבעצם גוי תמיד תרומתו לא תהיה תרומה, וצריך כמובן להסביר למה. אבל זאת אפשרות אחת. האפשרות הזאת, אם נקבל אותה, מובילה אותנו כנראה לפחות לכיוון מסוים של עמדת התוספות בסוגייתנו, ועוד נגיע עליהם בהמשך. אבל בירושלמי לא משתמע כך, כי בירושלמי נאמר בפירוש, יש פסקה נוספת בהמשך דברי הירושלמי ושמובילה אותנו לכך שגם בדעת רבי אבאו גם בדעת רבי שמעון, זה לא שתרומת גוי אינה תרומה בכלל, אלא שהיא תרומה בהיבטים מסוימים. אומר הירושלמי, וקשי על דה רבי שמעון, פותר תבלו דבר תורה, ואת אמר החן, וכי קודשים אינן תורה ורבי שמעון פותר, ותנינן תמן קודשי גויים אין חייבים עליהם שום פיגול ונותר ותמה, השוחטן בחוץ, פטור, דיבר רבי יוסי ורבי שמעון חייב. ואז אומר ירושלמי, יש כאלה שרצו להגיד שחולקים רק בחומש, אבל בדימוע לא, אשכחתנה היא ידה ידה שהם חולקים בין בחומש בין בדימוע. מה בעצם יוצא מכאן, מהפסקה הזאת? בפסקה הזאת יוצא כך, שעקרונית, לפי הירושלמי, גם רבי שמעון מודה שתרומתו תרומה. כל הוויכוח של רבי שמעון ותנא קמא לפי הירושלמי, כן? הוא רק בשאלה האם התרומה הזאת מדמעת ויש בה חומש, או שהיא לא מדמעת ואין בה חומש. והראיה שהביאו בירושלמי מקודשי גוי. גוי יכול להקדיש, כך למדו מפסוקים איש איש וכולי, לרבות גוי, גוי יכול להקדיש. אבל גם כשגוי מקדיש, בהקדש בהמה, יכול להקדיש בהמה, כן? קודשי מזבח. אבל יש מיעוט מיוחד בקודשי מזבח של גוי, שאף על פי שחל הקדושה, בכל זאת אין דין פיגול ואין דין נותר. זאת אומרת שעקרונית, שגם כשאני אומר שיש קדושה בהקדש של גוי, ההקדש שלו נמצא ברמה פחותה מהקדש רגיל. הקדש ישראל יש בו גם דין פיגול ונותר, הקדש של גוי אין בו דין פיגול ונותר. אומר הירושלמי, כן? כך סבור רבי שמעון ביחס לתרומת גוי. תרומת גוי אמנם חל עליה שם תרומה, היא אסורה לזרים, אבל אין בה דין דימוע, אין בה דין חומש. אם כן, יוצא שרבי אבאו סבור שמחלוקת התנאים אינה בשאלת חלות שם תרומה על תרומת גוי, אלא בשאלה של היקף חלות, היקף דין תרומה, בפרטי הדינים של אותה תרומה שחלה שם. ובפשטות, לדעת רבי אבאו, המחלוקת היא כפולה, בין בתרומת גורנו של גוי ובין בלקחה מישראל, כן? שאז הוא סבור שעקרונית יש כאן שם תרומה, אלא שאותו שם תרומה הוא קל יותר, ולכן לא יחולו כאן דיני דימוע ודיני חומש שחלים בדרך כלל בתרומה רגילה, כאן הם לא יחולו. ואפשר היה לטעון שהם חולקים, זה בגלל שרבי שמעון סובר שעקרונית אין קניין ומרוח הגוי אינו פותר, ואז עקרונית יש כאן שם תרומה, כן? ובכל זאת חל שם תרומה על הפרשת הגוי, בסדר? כי אין קניין לגוי ומרוח הגוי לא פותר. רבי שמעון כאן כבר סובר כמו תנא קמא, כי הוא סובר שיש חלות תרומה. אז כמו שאמרנו קודם בדעת תנא קמא, צריך להגיד גם בדעת רבי שמעון. אלא שההבדל ביניהם הוא שרבי שמעון סובר שיש דין מיוחד, גזירת הכתוב, שלומדים מקודשים, כמו שבקודשים יש דין של גם כשחל קדושת הקדש על בהמה של גוי, בכל זאת ההקדש אינו כולל פיגול ונותר, כך כשחל שם תרומה על תרבועת גוי, על תרומת גוי, זה יהיה בלי דימוע ובלי חומש. אבל זו אפשרות אחת. הרש סירילאו בירושלמי מפרש שעמדתו של רבי שמעון היא לא בגלל, לא רק רבי שמעון, הוא סובר את זה גם בדעת תנא קמא לדעתי, כן? תכף נקרא את דבריו. הוא סובר שזה שתרומת גוי היא תרומה, זה לא קשור לשאלה של אם יש קניין או אין קניין, או יש מרוח או אין מרוח. לא. הוא טוען שיש דין יהודי שגם אם הפירות מצד עצמם אינם מחויבים בתרומות, בדיני תרומות. דהיינו, גם אם נסבור למשל יש קניין, או גם אם נסבור שמרוח הגוי פותר, וכאן היה מרוח של גוי, שלכאורה הפירות מצד עצמם פטורים. אומר הרש סירילאו, גם בפירות שהם פטורים מצד עצמם, אם גוי יתרום, יחול שם תרומה לפירות האלה. זה החידוש גדול שלו. כי עד כאן, כל מה שאמרנו, זה רק בפירות שהם בסיסית מצד הכללים הרגילים של יש קניין ומרוח חייבים בתרומות, כן? ואז השאלה אם תרומת גוי תרומה או לא. ושם הנטייה הייתה שתרומת גוי לכל הדעות במקרה כזה, כל אחד לפי שיטתו, אם תרומת גוי תרומה זה רק בגלל שהתנאים מחייבים את הפירות בתרומה. אם לאו תרומה זה בגלל שהתנאים לא מחייבים את הפירות בתרומה. אבל כאן בהרש סירילאו ומחדש חידוש עצום, שלדעתו גם בפירות שמצד עצמם אינם בני חיובה, או בגלל שיש קניין או בגלל שמרוח פותר, בגלל אחת מן הסיבות הללו, וכך שהפירות מצד עצמם אינם אמורים להיות חייבים בתרומה, אף כן אם הגוי יתרום תרומתו תרומה. ואני מצטט את לשונו, פרש רשי ז"ל דקסבר היתנה אין קניין לגוי ופירותיו טבלים, ומשום מה חייביה תרומה. בתוספות דחקו לעצמם וכולי, עוד נגיע לשיטת התוספות. ואינו כן, אחרי שהוא מביא את רשי ותוספות הוא דוחה אותם ואומר, כדמשמע הכה בגמרא על הירושלמי, דבין בתרומת גורנו בין בגוי שלקח פירות מישראל מיירה מתניתין, ותמה דמתניתין היינו משום דהה וקודשי הפה, וכי היכה דבהמה תחולין דשריה אי אקדשה גוי הביה הקדש כדתניה פרק כמה דחולין, אך אינה מהכה אף על גב דפירותיו חולין אבו ושרו באכילה, אם קרא עליהן שם אסירה לכולי עלמה ונתפסין הן וכו'. יוצא מדברי הרש סירילאו יוצא מדבריו שהוא בעצם סבור שהסוגיה כאן מחדשת חידוש עצום שאינו קשור בדין הפירות, אלא יש כמו שמצאנו בקודשי מזבח שגוי לא חייב להקדיש, אין לו כלום, אין שום דין, הבהמה היא בהמת חולין גמורה, אבל אם גוי מקדיש אז חל ההקדש. אומר הרש, לא צריכים להגיד שום דבר פה על הפירות שבגלל שאין קניין או בגלל שמרוח הגוי לא פותר, לא צריכים להגיד כל זה, אלא גוי שיש לו תבועה, אם הוא בוחר לקרוא לשם ולקרוא שם שם תרומה על הפירות, אז חל שם תרומה על הפירות האלה. זה כבר חידוש עצום. אליבא דהרש סיבליו. עכשיו הנקודה הזאת של הרש סיבליו היא נקודה שלכאורה יש לו חבר להרש סיבליו בעניין הזה, יש לו חבר בדברי המאירי במסכת גיטין. אם תסתכלו רגע במסכת גיטין דף כ"ג, תראו שגם הוא סבר כך. אומר המאירי שם בגיטין בדפים שיש לכם בדפי המקורות, תראו, זה במעבר מהטור הימני לטור השמאלי. ומעטה, אף על פי שאמרו שהנוכרי והכותי שתרמו תרומתן תרומה ואסורה לזרים, ומפני שאין קניין לגוי להפקיע מיד מעשר, ועוד שהרי הקדשן הקדש מריבויה דאיש איש וכו'. אומר המאירי כאן שהסיבה שתרומתו של גוי תרומה ואסורה לזרים, המאירי מביא כאן שני טעמים להגיד שיש כאן חלות שם תרומה. טעם ראשון, אין קניין לגוי להפקיע, דהיינו טעם ראשון מדבר מצד דין הפירות, שהפירות הם פני חיובה ולכן תרומתו של גוי תרומה. אבל המאירי מביא כאן טעם שני גם, והטעם השני, ועוד שערי הקדשן הקדש מריבוי עד איש איש. ולא, זה בדיוק טעמו של הרש סיבליו, שבגלל הריבוי שמצאנו שגוי שהקדיש חל שם הקדש על הבהמה שהוא הקדיש, כך גם גוי שתרם, אפילו מדובר בפירות חולין, פירות שלו, יחול שם תרומה. כן, לא הבנתי. מחול? לא, אני חושב שקודם כל חוץ לארץ תוציא אותה הצידה, לדעתי. מה? לא בעיה להכניס, השאלה לא המיקום הגיאוגרפי, השאלה איפה הם גדלו, כן? אני רוצה, לי זה די ברור שגם לפי התפיסה הזאת של המאירי והרש סיבליו, שיש שם תרומה, כשגוי קורא שם תרומה על פירות שגדלו באדמתו, כן? שחל עליהם שם תרומה, שזה, אפילו אם נניח אתה שואל, אני מבין שאתה שואל בגלל, בפירות חול, בגלל שאתה אומר, הרי פה אתה רוצה, הרסטיר אומר, אפילו למען דאמר יש קניין, בכל זאת יחול פה תרומה. אתה אומר, אם יש קניין זה כמו פירות חוץ לארץ, נכון? למה לא נביא פירות בחוץ לארץ? זאת שאלתך אם אני מבין נכון. מה זה גם? רק. אבל טוב, אין סיבה להביא פירות בחוץ לארץ אם אתה יכול להישאר בתוך הארץ, אלא אם כן אתה רוצה להגיע לנקודה הזאת. ולדעתי זה גם לפי התפיסה הזאת, גם אם אומר שיש קניין לגוי להפקיע, כן? אז נראה לי כדבר פשוט. זה גם מבואר ברמב"ם, מבואר בגמרא, בכמה מקומות שתרומת גוי מפירות חוץ לארץ אינה תרומה בכלל. זה פשוט, כן? לגבי ישראל, יש יכול להיות שיש חיוב דרבנן בתרומת חוץ לארץ וכולי, יש בסיטואציות מסוימות, אני לא נכנס כרגע לזה. אבל לגבי גוי זה דבר ברור, שגוי שתורם תרומה קורא שם על פירות חוץ לארץ, אפילו אם הוא הכניס אותם לארץ, זה לא משנה המיקום הגיאוגרפי, אבל אם הם גדלו ונתמרחו בחוץ לארץ, לדעתי בזה אין שום דבר. כי אתה יכול להבין שגם כל גזרת הכתוב, שכל מה שגוי יכול לעשות זה מה ש... והמקביל שלו, אם ישראל כשהוא מקביל לו היה עושה את זה, זה היה חל, זה היה בתורה מחדשת שגם גוי שיעשה את יחול שם תרומה. אבל אם ישראל יקרא שם תרומה לתרומת חוץ לארץ מדאורייתא זה כלום, זה אפס. כן? כן? אז ודאי גם גוי, גוי לא יכול להיות עדיף מישראל בעניין הזה. לא הבנתי, עוד פעם. לא, הוא אומר כמו ש... לא שזה הקדש, הוא לא לוקח את זה, הקדש, גם כאן זה כך. לא, הוא אומר זה, הוא השתמש בביטוי, קודשי הפה, כן? שזה קדושת פה, שלגוי יש כוח להכיל קדושה באמצעות פיו. אז אם זה קדושת בהמה, אז זה קדושת בהמה. אם זה פירות, אז זה קדושת תרומה. מה שחל על זה זה קדושת תרומה, לא הקדש. קדושת תרומה חל על הפירות האלה. זה מה שאומר הרשב"י ללאו. כן? ורק לומדים את זה, מאיפה אנחנו יודעים? מצאנו שהקדשו של גוי הקדש, אז הוא אומר, גם אותו דבר נמצא גם שתרומת גוי תרומה. זה הכל. לא שזה אותו הדין שלומדים את זה כאילו זה דין ההקדש. זה בדי ש... טוב. אז אם כן אני חוזר לענייננו. אגב, גם הרי במלכי צדק, כן, סובר שתרומתו תרומה מן התורה. רק אצל הרי במלכי צדק לא ברור מתוך דבריו האם זה, זה חלק מהחידוש המיוחד של המאירי והרסיר לאו ש... תרומת גוי תרומה, או שזה רק מפני שהוא סובר שאין קניין ומרוח הגוי לא פותר, ולכן התרומה הישן היא תרומה. זה לא כל כך ברור בתוך דברי הרש הרי במץ. אני רק טוען שלשון הגמרא שמדברת על כשהגמרא, כשמגיעה לנקודה הזאת, אז הגמרא אומרת בירושלמי, הגמרא אומרת וקשי על דרב שמעון פותר תבלו דבר תורה ואת אמר אכן, כיוון שנובר פה על טבל, משמע שיש שם טבל לפירות, כן? אז לכן נראה לי יותר שמדובר בפירות תבולים. פירות תבולים זה חייב להיות רק אם אני אומר שאין קניין, או שאין קניין ומרוח הגוי לא פותר. על הרש סירלו הקושיה הזאת לא קשה, כי הרש מסביר שהקושיה הזאת היא רק עליבא דרב שמעון, לפי שיטת רבי אבאו שאומר אף בזו מחלוקת, גם בלוקח פירות מישראל, על זה שאלו בירושלמי איך אני שם לכאורה אם הוא לקח פירות מישראל לפירות תבולים, אז איך אתה רוצה לפתור אותם לגמרי. ועל זה אנו מה שאנו. אבל אינה חנמה, שאם אני מקבל, אחרי שאני מקבל את התשובה הזו, אז עמדת רבי אבאו בדעת רב שמעון שבין בתבועת גורנו, בין בתרומת גורנו, בין בלקח פירות מישראל, יחול שם תרומה מדאורייתא, יחול שם תרומה בגלל אותו לימוד של כמו שגוי יכול להקדיש, גוי יכול גם לתרום. טוב, אז אם כן אני מקווה שכרגע הצלחנו להבהיר פחות או יותר את המהלך של הסוגיה על פי הירושלמי. לדעת, בסיכום בקצרה, לדעת רב זירא, רבי שמעון סובר שרק בתרומת גורנו אין חלות תרומה, אבל בפירות שקנה חייבים בתרומה, והחכמים סוברים שתמיד יש תרומה. לפי התפיסה הזאת של רב זירא, אז כמובן ההסבר הוא פשוט. ההסבר הוא שרק כשהפירות חייבים יש בהם דין תרומה, כשהפירות אינם חייבים אין בהם דין תרומה, וזה החילוק בין קנה פירות לבין תבועת גורנו. לדעת רבי אבאו שבכל המקרים רבי שמעון חולק על תנא קמא, אבל גם כשהוא חולק על תנא קמא זה לא אומר שאין תרומתו תרומה בכלל, אלא שתרומתו תרומה אבל אין בה רק דימוע וחומש, כך יוצא לפי הירושלמי. אז אם כן, לפי התפיסות האלה, יכול להיות, שוב, אפשרות אחת זה להבין שתמיד זה בגלל שסובר שאין קניין ואין מרוח, כמו רשי, כמו תוספותרית וכו'. אבל הרש דוחה את זה, וסובר שגוי יכול להקדיש גם אם הפירות מצד עצמם אין בהם חיוב, וראינו שגם המאירי הולך או חושב לפחות כאופציה אחת בכיוון הזה. מכאן נחזור אל שיטת הבבלי. רשי בסוגייתנו אומר בפירוש שתנא קמא סובר שאין קניין לגוי להפקיע, ומרוח גוי אינו פוטר. לכן לדעת תנא קמא תבואת גוי חייבת במעשר. ורבי שמעון לדעת רשי, אומר רשי כאן בסוגייתנו, רבי שמעון פוטר, דקסבר אין מרוח הגוי חייב בתרומה, ויליף לה מתגנחה ולא דיגון גוי. אז לדעת רשי, הרי כדי לחייב בתרומה, את הפירות בתרומה, אני צריך לקבל, להניח שתי הנחות, נכון? כדי לחייב בתרומה, אני צריך להניח שתי הנחות. א', שאין קניין לגוי, ב', שמרוח הגוי אינו פותר. אבל כדי לפתור, מספיק לי אחד משני הדברים הללו. מספיק להגיד יש קניין, כי אז הפירות כבר מופקעים, או להגיד אפילו אם אין קניין, אם מרוח הגוי פותר, זה יכול לפתור, נכון? אז אם כן, רשי בחר לומר שתנא קמא סובר שאין קניין ומרוח הגוי אינו פותר, אבל רבי שמעון סובר שמרוח הגוי פותר. כך כתב רשי. אבל התוספות כותבים כאן בדעת רשי, מסתתים את רשי, פירש הקונטרס לאסר לזרים, דקסבר, אין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע, ומרוח הגוי אינו פותר. זה בדעת תנא קמא. ורב שמעון, אני מדלג, ורב שמעון פותר, דקסבר, אין מרוח הגוי חייב בתרומה, וכו'. דקשה לפירושו, דמשמע דפליגה, ביש קניין לגוי. ופרק השולח, פליגה באמוראי, אין סברה לומר, דפליגה תנאי, פלוג דה אמוראי. דברי התוספות לכאורה לא מובנים. מה זה משמע שהוא סובר, דפליגה ביש קניין? עד רבה, לפי רשי, כולה על מה מסכימים? שאין קניין. והמחלוקת רק אם מרוח פותר או מרוח לא פותר. אז יש כאן, גם במערשה, גם במערם, על התוספות כאן, הם דנים בשאלה הזאת, למה התוספות נטו לכיוון הזה, והסבירו מה שהסבירו, שלדעת התוספות זה הבהתליה וכו'. לא נעריך בזה כרגע, אבל יש גם ברטב"א, הוא התעורר לשאלה הזאת, לתקוף את רש"י מכיוון אחר. הוא אומר, אם הסיבה שבגללה רבי שמעון פותר, בגלל שמרוח הגוי אינו פותר, אז למה לא נגיד, אם רבי שמעון מודה שאין קניין, ומרוח הגוי אינו, ורק שהוא סובר שמרוח הגוי פותר, למה לא נעמיד במרוח ישראל, סליחה, למה לא נעמיד בפירות שהוא קנה אותם מישראל והפריש אותם קודם מרוח? כך שואל הרטב"א. ואז גם רבי שמעון צריך להיות תרומתו תרומה, לפי התפיסה הזאת. אלא על כוחך אתה חייב להגיד שרבי שמעון סובר שאין קניין. אם רבי שמעון סובר שאין קניין, אז אולי זאת כוונת התוספות, ליוצא עם כך, סליחה, רבי שמעון יש קניין, כן? ואז יוצא אם כן שתנא קמא ורבי שמעון חולקים בשאלה אם יש קניין או אין קניין. אומרים תוספות, זה לא סביר שתהיה מחלוקת תנאים בדבר שנחלקו בו המוראים, והגמרא לא קשרה את המחלוקות האלה, הגמרא בגיטין לא קשרה את המחלוקת הזאת למחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. שמע מינה שהגמרא לא ראתה את זה כמחלוקת בשאלה אם יש קניין או אין קניין. ומפני זה התוספות והרטב"א אימצו לעצמם דרך חדשה. והדרך החדשה שימצאו התוספות והרטב"א היא, שימו לב היטב, נקרא את התוספות, ויש לומר, דתמה כדאמר בזבחים, דאמר רבי שמעון קודשי עובדי כוכבים, אין בהם מעילה משום דאלפינן חט מתרומה, ובתרומה כתיב בני ישראל ולא גויים, אלמה ממעט למקרא בהדיה. אם כן, יוצא משיטת התוספות, שבעצם אומרים תוספות, יכול להיות ש... רבי שמעון סובר גם כן, גם הוא סובר שאין קניין. ואולי הוא סובר גם כן שמרוח הגוי אינו פותר. אז לכאורה הפירות הם בני חיובה במעשרות, בתרומות, כן? הפירות הם בני חיובה. אבל אומרים התוספות, אף על פי שהפירות הם בני חיובה, תרומת גוי אינה תרומה. למה? כי גוי מופקע בגברה מהפרשת תרומות. בני ישראל ולא גוי. כך מסבירים התוספות את עמדתם בדעת רב שמעון.
ואז לשיטתם, רב שמעון סובר שתרומת גוי אינה תרומה כלל, ולא בגלל בעיית הפירות, אלא בגלל ההפקעה בגברה של הגוי מהפרשת תרומות. כך סבורים את הסוד. יוצא אם כן, שיש לפנינו כרגע שלושה כיווני מחשבה עקרוניים. הכיוון של רש"י הוא הכיוון שבו אין הפקעה של גוי, אין דין מיוחד לגוי, הגוי בכלל לא רלוונטי בשאלה אם תרומתו תהיה תרומה או לא, לא משנה לי מי הוא האדם המפריש, מה שחשוב לי לפי רש"י זה שאלת הפירות. מה מעמדם של הפירות? האם הפירות חייבים או פירות פטורים? לכן לדעת רש"י כל המחלוקת שתנא קמא רב שמעון מתפרשת לנו רק על היסוד של יש קניין, אין קניין, יש מרוח גוי פותר, מרוח גוי אינו פותר וכו'. זו דעת רש"י. לשיטת התוספות יש פה ויכוח מהותי בין תנא קמא לרב שמעון בלי קשר לפירות. גם אם הפירות מעד עצמם הם בני חיובה, למען דאמר אין קניין, למען דאמר מרוח הגוי אינו פותר, גם אם הפירות מצד עצמם הם בני חיובה, גם אז סבורים התוספות בדעת רב שמעון שגוי מופקע מהפרשת תרומות, ולכן גוי שיפריש אין תרומתו תרומה, כי הגוי מופקע בגבה מהפרשת תרומה. אני מזכיר שהייתה לנו גישה שלישית שעלתה לנו על פי הירושלמי ועלתה בדברי הרש סירילאו והמאירי, שמאמצת כיוון הפוך, שגם בפירות שמצד עצמם הם לאו בני חיובה, כן? כגון למען דאמר יש קניין, או למען דאמר מרוח הגוי פותר, גם אז, גם בפירות כאלה, תרומת גוי תרומה. למה? כי יש חידוש שגוי יכול להחיל תרומה גם על פירות שהם פטורים. ויוצא אם כן שעמדת התוספות ועמדת המאירי והרש סירילאו, כן, הם שתי גישות, שתי עמדות קיצוניות. רש"י פחות או יותר נמצא בתווך, רש"י והתוספות ריד נמצאים בתווך, שהכל תלוי בשאלה של הפירות, הגברה שמפריש לא מעניין אותנו, לא מסתכלים עליו בכלל, כן, וכל הדיון הוא רק בשאלת מעמד הפירות עצמם, האם הם בני חיובה או לא בני חיובה. אבל התוספות מצד אחד אומרים גם בפירות בני חיובה גוי אינו יכול להחיל שם תרומה, לפחות זאת דעת רב שמעון על פי שיטתם. תנא קמא לא סובר כך, אבל רב שמעון סובר כך, כן? ולדעת הרש סירילאו והמאירי, באחד מהדרכים של המאירי יוצא שגם בפירות שמצד עצמם אינם בני חיובה, כגון אם יש קניין, כגון אם מרוח פותר, אז גם אם אינם בני חיובה, גם אז עדיין לדעתם גוי יכול להפריש. ואז יוצא לנו אם כן בעצם שהשאלה של מעמדו של גוי, האם תרומת גוי תרומה או לא, יש תפיסה שאומרת שבכלל הגוי לא רלוונטי, אלא השאלה עם הפירות, זה לא שאלה של תרומת גוי או לא תרומת גוי, שאלה של הפירות, האם הפירות חייבים? פירות. הגוי רלוונטי רק בגלל שאם זה פירות שהוא גידל אותם, השאלה אם יש לו קניין להפקיע, אין לו קניין להפקיע, אם מרוח שלו פותר או מרוח שלו לא פותר, זה הרלוונטיות של גוי, זאת תפיסת רש"י. אבל התפיסות האחרות אומרות שלגוי יש משמעות מעבר לשאלת מעמדם של הפירות. והנקודה שאני רוצה רק להוסיף כאן בעניין הזה היא שלכאורה יהיו איזה מתח משמעותי בין שתי התפיסות הללו בנוגע לשאלה מה מעמדו של גוי. כי הדעה האחת אומרת שגוי, כיוון שהוא יכול להקדיש, אז אדרבה הוא יוכל גם להחיל שם תרומה. זו דעת המאירי והרש סירילאו, כן? אבל דעת התוספות היא ש תרומתו של גוי אינה תרומה בגלל שאין מועלים בקודשי גוי. וזה מה שבאמת יוצא מאותה סוגיה בזבחים דף ממי. נדמה לי שהוויכוח שלהם הוא כזה, נכון, הרי ראיתם את הסוגיה בזבחים דף ממה. בסוגיה בזבחים דף ממה באמת נאמר שקודשי גויים אין מועלים בהם, אין בהם פיגול, אין בהם נותר וכו' וכו', כן? ואז לומדים את כל זה מתרומה, ושם כתוב איפה הגמרא בזבחים? מהי טעמה? דעיקש תמורה למעשר בהמה, ומעשר בהמה התקש למעשר דגן, ומעשר דגן כתיב בני ישראל ולא גויים, וכו'. אז כאן יכול להיות שזה בדיוק הפער ביניהם. ברור לנו שיש מיעוט של, לגבי מעשר דגן, לגבי תרומה, יש בני ישראל ולא גויים. יש מיעוט כזה. השאלה איך לראות אותו. התוספות רואים אותו כמיעוט בעיקר הדין של תרומה. ולכן גוי אין תרומתו תרומה, בעיקר היחלת שם תרומה. אבל המאירי והרשטרי לאו רואים אותו לא כמיעוט בעיקר חלות שם תרומה, כשם שבקודשים, אני לא אומר שזה מיעוט בעיקר חלות שם קודשים על קודשי הגוי. הרי קודשי הגוי חל שם קדושה. מה המיעוט בא רק לומר? שהיקף הקדושה, עוצמת הקדושה היא פחותה, היא לא כמו אצל ישראל. בישראל, אם יש לך קודשים, יש מעילה. בקודשי הגוי אין מעילה, אין תמורה, אין פיגול, אין נותם. כך גם בתרומה. שם תרומה יש כאן, רק אין דימוע, אין חומש. מובן? זאת אומרת, השאלה איך לראות את המיעוט שמוזכר. יש מוזכר בפירוש מיעוט בתרומה. כן? השאלה אם זה מיעוט בעיקר חלות שם תרומה, כך תוספות רואים אותו, ולכן גוי בכלל לא יכול להחיל שם תרומה. על פי שיטת התוספות, או שהמיעוט לא נאמר בעיקר חלות שם תרומה, אלא מיעוט נאמר בפרטי הדינים של תרומה. עיקר חלות שם תרומה זה לומדים דווקא מקודשים, כמו שבקודשים בהקדש גוי יכול להקדיש, אלא שהיקף החלות של ההקדש היא פחותה בגלל המיעוטים. גם בתרומה יחול שם תרומה בתרומת גוי, אלא היקף החלות והיקף הדינים כאן זה יהיה, על זה נאמר המיעוטים. המיעוטים נאמרו בהיקף הדינים, כן.
צריך אולי לתת את הדעת שגם ההלכה בעצם שכל המחנה הזה, שכל גישה היא כל כך קשה, כי יש שאלה מאוד מרכזית, האם צבר זה עיסוק בפני עצמו?
האם מה?
צבר, האם הוא עיסוק בפני עצמו שהוא עסוק בגלל התמונה שמעוברת בו? אם אנחנו מבינים שהוא עסוק בגלל התמונה שמעוברת בו, נראה שפעולת ההפרשה באופן בסיסי, לא תמונה של יצירת חנות, אלא יצירה של תמונה,
הבנה של התוספות, אתה מתכוון.
התוספות, וגם הרב סליגיהו, אפילו יותר. הוא אפילו באופן קיצרי, אבל הפירות כאן בחץ הצורים לחלוטין, ואף על פי שאין תשב.
לא, אני חושב שלא. אני חושב שלא, ואני אסביר. בסדר? גם את הרש סליגיהו, גם את התוספות. אתה שואל שאלה טובה, ואני אומר, גם אם נניח שתרומה פתיחה בטבל, מעורבת בטבל, כן? דבר שבוודאי יש גישות כאלה, אני חושב שגם אם נניח כך, עדיין יכול להיות אפשר לאמץ את שיטת הרש סירילאו, שאומר לך שיש אפשרות להחיל שם תרומה גם אם לא מדובר בטבל. זה בעצם זאת התפיסה, נכון? אבל הרש סירילאו אומר את הפירוש. אז יכול להיות שיותר נוח להגיד את זה למען דמר שתרומה זה תמיד חלות שם, אפשר, זה יותר נוח. אבל יכול להיות, אני לא רוצה להכתיב, אולי אם תרצה להכריח את זה משם, זה יכול להיות. אבל יכול להיות שסובר את זה בדיוק גזרת הכתוב. כשם שגוי יכול להחיל שם קדושה, יש בתרומה תמיד, יש בה, בתרומה אתה יכול להגיד גם פתיחה בה, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שבתרומה יש גם קריאת שם של תרומה. התהליך הזה הוא תהליך של בירור, אבל התהליך הזה של בירור נעשה על ידי קריאת שם. אז יכול להיות שסובר שאפשר לעשות קריאת שם גם בלי התהליך של הבירור. בסדר? זה לגבי שיטת הרש סירילאו. לגבי התוספות, שהם אומרים שגם בפירות שהם קרונית בני חיובה, גוי לא יכול להחיל שם תרומה, תוספות לא מפקיעים את הפירות האלה מחיובה. באמת, הפירות האלה הם טבולים, ועקרונית מעורבת בהם תרומה. רק אומרים לך שגוי לא יכול לעשות את הבירור הזה. לכן זה לא קשור לשאלה הזאת. אתה מבין? אז גם לכאן וגם לכאן ניתן לנתק את זה מהשאלה הזאת. כן.
אז שיטת ההשוואה בין...
למה? כן, זה תוספות, יכולים להסתדר עם זה, כיוון שכל הדין הזה שאין מעילה ואין זה, אומרת הגמרא, כן? שאין תמורה. למה אומרת הגמרא שאין תמורה? כי אין תמורה בגלל שהתקש תמורה למאסר בהמה, כן? באותה פרשת בחוקותיי. במאסר מאסר בהמה התקש למאסר דגן, ומאסר דגן יש מיעוט. אז תוספות מבינים שמאסר דגן יש מיעוט עקרוני מכל תרומה, כן? וזה מלמד אותנו על קודשים רק לגבי תרומה, רק לגבי תמורה, ולא לגבי עצם חלות שם קודשים, כי לגבי עצם חלות שם קודשים יש איש איש לרבות הגוי שבא לרבות. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מיעוט בקודשים ויש לך ריבוי בקודשים. אז ריבוי זה לגבי עצם החלות, לגבי הפרטים יש לך מיעוטים, ולגבי תרומה אומרים תוספות יש לך רק מיעוט, לכן שם מתמעט הכל. זאת שיטת התוספות. הרש סובר ש תרומה כמו קודשים. מה בקודשים? חלות שם יש כאן רק ההיקף, גם בתרומה חלות שם יש כאן, והשאלה היא תהיה רק לגבי ההיקף. בסדר? טוב, נתקדם מכאן. ראינו קודם שלפי תוספות והריטב"א בעצם דחקו את רש"י, בעיקר בגלל השאלה אם לפי רש"י רבי שמעון סובר שמרוח הגוי פותר. הוא סובר אין קניין, אבל מרוח הגוי פותר, לכן הוא סובר שתרומתו אינה תרומה. כך רש"י הסביר. שאלו התוספות והריטב"א נגד רש"י, למה לא נגיד שהיה שם מרוח ישראל? נכון? סליחה, למה לא נגיד שהוא יפריש אותם בשיבולים, שהגוי יכול להפריש בשיבולים קודם המרוח, כיוון שאין קניין, אז יש הפירות מחויבים, רק המרוח אמור לפתור אותם. אם אתה מפריש קודם המרוח, אז יהיה חלות שם תרומה, גם בתרומת גוי. למה אתה אומר שרב שמעון, תרומת גוי אינה תרומה והוא מופקע לגמרי מתרומה? זה לא נכון. כי אם הוא יפריש בשיבולים, אז תהיה תרומה. והרי אפשר להפריש בשיבולים, אפשר להפריש קודם מרוח. נראה לי שיכול להיות שרש"י סובר שגוי שיקדים בשיבולים אין תרומתו תרומה. למרות שישראל שיש לו תבואה שלו והקדים אותה בשיבולים קודם מרוח, ודאי תרומתו תרומה. בגוי סבור רש"י שתרומתו לא תהיה תרומה. ואת זה, לעניות דעתי, ניתן להסביר באמצעות אחד משני כיוונים שאני מבקש להציע כאן. רש"י סובר שההלכה הזאת של מרוח הגוי פותר, זה שאני אומר שאם הגוי מרח, גמרת מלאכתם של הפירות, שזה פותר, וקשה להבין את זה. אם מדובר בפירות, שאם אני סובר שעקרונית אין קניין לגוי להפקיע, אז מדובר עקרונית בפירות של ארץ ישראל. אבל למה שמרוח הגוי יפתור אותם, שרק עצם העובדה שגוי גמר מלאכתם בגלל זה יפקע חיובם? זה רש"י הבין שכנראה יש פה איזושהי בעיה. ונדמה לי שעיקר כוונתו של רש"י, עיקר הבנתו של רש"י, היא שפירות הגוי מצד עצמם אינם בני חיוב. בשאלה של מרוח הגוי שפותר, יכול להיות שמרוח הגוי רק קובע אותם כשם פירות של גוי. נותן מחיל עליהם שם פירות של גוי. זה מה שעושה המרוח. ברגע שהגוי גומר מלאכתם, אז הוא מקבע אותם כפירות גוי. ואם הוא מקבע אותם כפירות גוי, אז הם מופקעים מחיוב. הנקודה הזו, כן, יכולה להיות גם קשורה לנקודה נוספת שיש מקום להבין אותה, גם בשאלה הזאת של המחלוקת אם יש קניין לגוי או אין קניין לגוי. רש"י בגיטין דף מ"ז כותב כך: (clears throat) אין קניין. אם קנה גוי קרקע בארץ, אין קניינו קנוי להפקיעם בקדושתה שלא תתחייב במעשר. וישראל הקונה ממנו מן הפירות צריך לאסר. רש"י מבין שכשנאמר אין קניין לגוי, זה לא ש... אפשר להגיד סתם אין קניין, אין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ, פירושו של דבר שהארץ אומנם קנויה לגוי, אלא שהיא נשארת בקדושתה. לארץ לא משנה מי הבעלים שלה, היא נשארת בקדושתה. נכון? זה לא מה שרש"י אומר. רש"י אומר שאין קניין, אם קנה גוי קרקע בארץ, בארץ אין קניינו קנוי להפקיע מקדושתה. זאת אומרת, לעניין הקדושה הוא לא לגמרי קנה את הקרקע, לא לגמרי קנה אותה. מרש"י משתמע שלו היה קונה אותה לגמרי, אז באמת היא קרקע של גוי והיא הייתה מפקיעה. רק לגוי לא יכול להיות קניין גמור בקרקע של ארץ ישראל, ולכן הקניין שלו הוא חלקי, לכן היא לא לגמרי קרקע של גוי. וזה גם לכאורה מוכח מתוך הלשון. אמר רבא, אף על פי שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר כי לי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לגוי בארץ ישראל לחפור בבורות שהכינו מערות. זאת אומרת, רק לעניין הקדושה, לגבי זה הבעלות מוגבלת. אם זה לא קשור לבעלות, מה זה קשור לשאלה אם חופר בבורות שהכינו מערות או לא? אם אני מבין שהבעיה היא שכשגוי קונה אדמה, קרקע באדמת ארץ ישראל, כן? אז יכול להיות שהבעלות שלו מוגבלת, אז צריכים להגיד לי, דע לך, הבעלות מוגבלת לעניין הקדושה, לדברים שקשורים לתחום הקדושה, הבעלות מוגבלת, אבל אם רוצה לחפור בעבורות שחיל מערות, הוא רשאי. מכאן אני, לכן אני מדגיש את הנקודה הזאת, וזה בולט גם בלשונו של רש"י, שהשאלה היא שאלה של בעצם עד כמה יש בעלות של הגוי. ולכן זה, כשאני אומר שאין קניין, אז אני אומר שהפירות עדיין חייבים. למה? כי במידה מסוימת הפירות הם עדיין פירות של, הם לא לגמרי פירות של גוי, לא חל עליהם שם פירות של גוי. ואם כך, אם אני מקבל אלא את הנקודה הזאת שמה שאני אומר שאין קניין לגוי להפקיע, זה אומר שיש פגם בבעלות הגוי בקרקע לעניין קדושת הפירות ולחייב אותם במצוות התלויות בארץ. ויש אולי, אולי נזכיר פה עוד רש"י אחד שגם כן משתמע ממנו כך. רש"י שם בדף מ"ז עמוד ב' בגיטין אומר כך: מדאורייתא לא, אומר רש"י שם, ואם אין קניין לגוי להפקיע מקדושתה, הווה לה לעניין קדושתה ברשות ישראל כאילו משכנה. זה סוג של משכון. אם אני אומר שאין קניין, כשיהודי מוכר קרקע לגוי בארץ ישראל, כיוון שאין קניין לגוי להפקיע, אז זה כאילו רק משכון. ולכן לדעתו של רש"י, וכיוון דביקורים מצווה דרמי עליהי ולא טבלה לאסור פירות באכילה, מחייב לקח ולהביא. אבל הוא אומר כאן שכיוון שביקורים זה מצווה דרמי עליהי, אז אם אני מוכר קרקע לגוי, למען דאמר אין קניין, אומר רש"י, אתה חייב ללכת לגוי לקנות ממנו פירות כדי להפריש ביקורים, כדי להביא ביקורים. הוא אומר, פירות הטובלים, אתה לא חייב. למה? כי אתה, אם אתה לא אוכל את הפירות, אתה לא צריך להפריש. אבל בביקורים זה לא תלוי באכילה שלך, זה חובת הפירות, זה לא טובל. לכן, כיוון שיש חובה על הפירות, אתה חובתך לקנות פירות מהגוי וללכת להביא אותם ביקורים. חובת הישראל. זאת אומרת שלדעתו של רש"י, כשאני אומר אין קניין, פירוש דבר שהבעלות של גוי היא בעלות חלקית, היא לא בעלות מלאה. כך יוצא מדברי רש"י הללו. ואם כן, כאן יש מקום לבוא ולומר שמה שאני אומר שמרוח הגוי פותר לפי זה, מרוח הגוי מקבע אותם כשם של פירות גוי שהם פטורים ממעשר. כל עוד אין מרוח הגוי, אז עדיין לא קיבע אותם בשם פטור. ואם כן, חכמים שסוברים שמרוח הגוי לא פותר, הם אומרים גם אין קניין לפי רש"י, כן? אין קניין ומרוח הגוי לא פותר. הם מבינים שלגוי אין לו שום כוח בפירות ארץ ישראל. הפירות הם בקדושתם, בכל מקרה הפירות לא תלויים במי שיהיה כאן. אבל רב שמעון סובר, כן, שהמרוח פותר, בגלל שהוא מבין שיש צד לבעלות של גוי, הצד של בעלות הגוי הוא רלוונטי בעניין הזה, כן? ואם הוא ימרח אותם, הוא ימור אותם ויחיל עליהם לגמרי שם פירות של גוי. לגבי הנקודה הזאת יכול להיות שתהיה משמעות לשאלה של אפשרות הקדמה בשיבולים. יכול להיות, כן, שלגבי הקדמה בשיבולים, כיוון שנכון שעוד לא היה מרוח, אבל כיוון שמרוח פותר לא בגלל שעצם המרוח של גוי פותר, אלא מרוח פותר בגלל שהוא מקבע אותם כשם פירות של גוי, אז כרגע כשאתה נמצא בשיבולים ואתה עוד לא יודע מהו, האם זה פירות ישראל או פירות גוי, לא שאלה להקדים בשיבולים. אם זה פירות ישראל שגדלו וישראל הולך להפריש משל עצמו בפירות שלו, הוא יכול להקדים בשיבולים, כי זה פירות ישראל, אין בעיה. אבל אם זה כרגע פירות של גוי, אז יכול להיות, זה מתלטה לה, מי ימרח אותם? אני בכלל לא בטוח. זה תלוי גם בשאלה, אם זה פירות של גוי, ואני אומר שמרוח הגוי פותר, כן? יכול להיות שגם אם ישראל ימרח אותם ברשות הגוי, כי אז הוא שליח של הגוי, וזה יש דיונים שלמים שאני לא נכנס אליהם עכשיו, יש הרבה ראשונים שטוענים שישראל שמרח פירות של גוי ברשות הגוי, זה לא נקרא מרוח ישראל, זה נקרא מרוח גוי. אבל אני אומר כאן, כיוון שזה פירות שבעצם לא ברור, האם הם אמורים להיות פירות ישראל או פירות גוי, כי לא ברור מי ימרח אותם, כן? אז כרגע אפשר להקדים בשיבולים, כי יכול להיות שאם ימרח אותם גוי, אז מתברר מלטה למפרע שמדובר בפירות גוי, ופירות גוי הם לבני תרומה, הם מופקעים מהותית מתרומה, כך מבין רש"י. ולכן התוספות מבינים שמרוח הגוי פותר, זה סתם פעולה. אם גוי ממרח, אז הוא פותר. זה פעולה פותרת. אז פה אומרים תוספות, כל עוד לא הייתה פעולה פותרת, הם פירות בני חיובה. אבל לפי רש"י, שאני מבין שהפותר של מרוח זה בעיה בבעלות על הפירות, בבעלות ובשם הבעלים. איזה, מי הוא שם הבעלים על הפירות האלה? אז יכול להיות שההקדמה כבר יותר בעייתית. זה כיוון אחד. כיוון שני שאפשר להגיד, בלי כל הדיון הזה לגבי בעלות וכו', אלא שכל האפשרות להקדים הפרשה בשיבולים לפני מרוח, זה בגלל שמי שרוצה להקדים הפרשה, זה בגלל שהוא בעצם מבחינתו רואה את זה כאילו כבר ממורחים, לכן הוא מפריש מוקדם יותר. תרום מרוח כממורח דמי. ולכן, אגב, אחד הדברים שקובעים, בדרך כלל יש, עד שלא יהיה מרוח, כן? אז פירות שלא נגמרו מלאכתם, אז אפשר לאכול מהם אכילת ארעי, נכון? אבל יש אחד משישה דברים שקובעים למעשר, כמו שהרמב״ם אומר, נכון? יש שישה דברים שקובעים, מקח וכו', בישול וכו'. אחד הדברים שקובעים למעשר זה גם התרומה. ברגע שאדם מפריש תרומה, אז הוא מקבע אותם למעשר, מובן? ויכול להיות שהיכולת להפריש תרומה בשלב המוקדם שאינו ממורח כי ממורח דמי. אבל פה זה כבר תלוי, כן? כשישראל עושה את זה, אם זה לא ממורח כי ממורח דמי, כי ממורח דמי של ישראל, כשגוי ירצה להפריש בשיבולים, אז זה כממורח דמי של גוי, מובן? זה, מה שאני אומר כרגע, זה האפשרות להפריש בשיבולים קודם מרוח, זה לא בגלל שיש אפשרות להפריש קודם מרוח, אלא אפשרות להפריש קודם מרוח בגלל שכשאתה מפריש, אתה יכול להיות זה כאילו מבחינתך נגמרה מלאכתם. אבל אם מבחינתי נגמרה מלאכתם וכרגע זה של גוי, אז זה נקרא מרוח גוי. מרוח גוי פותר. על כל פנים, אם נמשיך בכיוון הזה, יוצא לנו כך. יש כאן שתי דרכים שהצעתי להסביר ברש"י למה מרוח גוי לא פותר למה אי אפשר להקדים בשיבולים לדעת רב שמעון, שאני אומר שרב שמעון סובר שאין קניין לגוי, ורק כשהוא סובר שמרוח הגוי פותר, שואלים ראשונים למה אי אפשר להקדים בשיבולים. אז נתנו כאן שני טעמים למה אי אפשר להקדים בשיבולים. אפשר, טעם ראשון, שאי אפשר להקדים בשיבולים מפני שהמרוח של גוי שפותר זה מפני חלות שם פירות גוי על הפירות, ולכן יש פה הפקעה מהותית של פירות גוי מתרומה, ולכן פה אי אפשר להקדים בשיבולים, רק בפירות ישראל שיש עליהם ודאי שם פירות ישראל, אז אלה אפשר להקדים אותם בשיבולים, כן, פירות ישראל, אבל בפירות שהם כרגע של גוי. נכון שהקביעה הסופית אם הם פירות ישראל או פירות גוי זה מתלטלה במרוח שיבוא אחר כך, אבל כרגע הם מצב של ספק, לכן אי אפשר להקדים אותם. מתי אפשר להקדים? כשהפירות הם פירות ישראל, אבל פירות שהם כרגע נמצאים על המצב הביניים הזה, שאתה לא יודע אם הם כאלה או כאלה, כן? אז אי אפשר להקדים. זה כיוון אחד, ולכן אי אפשר להחיל כאן שם תרומה מוקדם יותר. או שאם נניח שהדין הזה שאפשר להפריש בשיבולים מבוסס על כך שדם אם עדיין לא רח כממורח דם, כאילו כבר מריח אותם, כאילו כבר נגמרה מלאכתם, אז אם אני סובר כך, יכול להיות שזה כשכל עוד מדובר בפירות ישראל, לא כשמדובר בפירות גוי, כי בפירות גוי אם אתה תגיד כממורח דם, כממורח דם של גוי, והפירות פתורים. כל פנים, אם אני חוזר לסוגייתנו, ואני אומר, בסוגיה אצלנו כתוב של רבי שמעון שסובר שתרומת גוי אינה תרומה, אזי אי אפשר להגיד שהפסוק שכתוב אתם גם אתם למיעוטי גוי משלחות, על יבד רבי שמעון לא צריך למעט. למה? כי גוי בכל מקרה לעבר תרומה, אז מה שייך למעט אותו? אז יותר נוח אם אני אלך לפי ההסבר הראשון ש... לפי רבי שמעון הוא סובר שמרוח גוי פותר, דהיינו שיש דין של פירות גוי, שפירות שחל עליהם שם של גוי, כן? פירות גוי מופקעים מתרומה, אז אני מבין שגוי לא בר תרומה. אבל לפי הפירוש השני, שאין לנו איזה אמירה עקרונית, אלא שיש מרוח גוי שפותר כמעשה של מרוח שפותר, אז הרי לכאורה, תיאורטית, אם יהיו לנו פירות של גוי שימרח אותם ישראל, אז הם בני תרומה, זאת אומרת גוי לא מופקע לגמרי משם תרומה. אבל עדיין, זאת אומרת לכן לכאורה הסוגיה שאומרת שגוי אינו בתרומה של נפשי, כן, יותר נוחה אם נפרש את ההסבר העקרוני בשיטת רש"י, אבל לא ההסבר היותר צדדי של כאילו כבר היה מרוח גוי. אבל עדיין אפשר לבוא ולומר, אם בפועל במציאות, כן, אין הכי תמצא לגוי להפריש תרומה, כי בפירות שלו ממה נפשך, בפירות שלו אין לו אפשרות להפריש תרומה, כי אם, נכון שאין קניין, כל עוד לא היה מרוח אמרנו שהם פטורים, כשיש מרוח הם גם כן פטורים, כן? אז אין לך איך תמצא לחייב אותם בתרומה, במילא גוי אינו בתרומה של עצמו. מה תאמר? אולי אפשר להגיד שאם יהיה פירות, עכשיו אם נניח שישראל יקנה פירות שכבר נתמרחו, גוי יקנה פירות מישראל שכבר נתמרחו אצל ישראל והוא יקנה אותם, שאז נרצה שיהיה שם תרומה, שם הרי לקוח אחרי מרוח פטור מתרומה מדאורייתא, שם תרומה היא רק דרבנן, לכן אי אפשר לפרש את הפסוק על הסיטואציה הזאת. נותרה רק עוד סיטואציה אחת אפשרית ברמה התיאורטית, והיא שגוי יפריש תרומה בפירות בני חיובה של ישראל, כן? כאן כבר תלוי בשאלה עד כמה, וזה אני לא נכנס לזה עכשיו, זו שאלה שוודאי תעסקו בה בשיעורים, עד כמה יש דין בתרומה חיוב גברה של הבעלים של הפירות להפריש, כן? אם שיטת רש"י כנראה שיש חיוב גברה, הרמב״ם לא אומר כך, מהרמב״ם יוצא שעקרונית בתרומה לא צריך ממש שליחות, כן? כל מה שצריך בתרומה זה להפריש לדעתו של בעל הבית, אבל אתה לא חייב להיות ממש שלוחו. אז לפי הרמב"ם יש מקום לשאלה הזאת, אבל לפי רש"י, כיוון שצריכים שליחות, כן? השליחות צריך להיות רק אם אתה יש לך בתרומה, אם אתה בתרומה של עצמך. אם אתה לא יכול להיות בתרומה של עצמך, אז אתה לא יכול להיות גם שליח. ולכן לא אפשר לפרש את הפסוק שבא למעט את הדבר הזה. לו היה אפשר להפריש, הגוי יכול היה להפריש לדעתו של ישראל בלי להיות שליח, אז הייתי אומר, הנה גוי ישנו בתרומה, לכן צריכים, אבל אם אני צריך אותו כשליח, אני אומר, אני מפקיע אותו משליחות. טוב, אז אם כן, כאמור, יוצא לפי דברינו שיותר נוח אמנם לפרש שגוי ליתה בתרומה דנפשי לפי ההסבר הראשון, שהמרוח של הגוי מחיל על הפירות שם פירות של גוי ומפקיע אותם מיכולת תרומה, ולכן זה בעיה עקרונית. לפי הפירוש השני, לכאורה זה רק בעיה טכנית צדדית ולא בעיה מהותית, אבל אני אומר בכל מקרה, גם אם זה בעיה טכנית, בסופו של דבר אם אין לי איך תמצא שבו גוי יוכל להפריש, להחיל שם תרומה, אז הוא, אני אומר שהוא בפועל הוא לא בר תרומה, כיוון שלא בר תרומה, אז כל שאינו בתורת לא צריך מיעוט מיוחד משליחות, כל שאינו בתורת לא יכול להיות שליח. טוב, מכאן אני רוצה עוד דבר אחד. אני חוזר לשיטת הירושלמי לרגע, ואז נסכם את הדברים בשיטה, אם נעמוד על שיטת הרמב״ם, ובזה נסיים את דברינו. אני רוצה רק עוד נקודה אחת בשיטת הירושלמי. בירושלמי יוצא שלפי שיטת הרש סירילאו, שוודאי בשיטת רבי אבאו, לפי הרש גם רב זירא מודל לזה, שיש אפשרות להפריש תרומה גם מפירות חולין, ואז יחול עליה שם תרומה. ורב שמעון לא חלק על עצם חלות שם תרומה, אלא רק לגבי חומרת דין תרומה שבה, דהיינו שלדעת רב שמעון לא יחולו עליה דיני חומש ודימוע, אבל עצם שם תרומה יחול שם. יוצא אם כן מדברי הירושלמי האלה, לפי ההבנה הזאת ניתן בעצם להסיק שתי מסקנות חשובות, ואני רוצה טיפה לזה. המסקנה אחת, כמו שאמרנו קודם, שיש אפשרות להחיל שם תרומה גם על תבואת חולין, גם אם אינה, גם אם היא לא תבן, גם אם היא לא תובלת, יש אפשרות להחיל שם תרומה גם תבואת חולין. אגב, הנקודה הזו יכול להיות שניתן לפרש איתה את דברי הרמב״ם בפירוש המשנה שם, כי הרמב״ם בפירוש המשנה שם כותב כך: אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות, אם קימו מהם משהו מקבלים עליהן מקצת שכר, וזה מן הכללים אצלנו, והואילו מקבלים עליהם שכר, מעשיהם בהם קיימים כמו שאתה רואה, והלכה כחכמים. זאת אומרת, הרמב״ם, כן, רואה כאן במשנה הזו, כן, את הנקודה הזאת של כדגם לכך שגם מי שאינו מצווה יש לו שכר כאינו מצווה ועושה. והוא מביא את זה כאן בדוגמה הזאת של משנתנו, שגוי שהפריש תרומה אז חל שם תרומה, והוא מקבל על זה שכר כאינו מצווה ועושה. באופן פשוט נראה מדברי הרמב״ם הללו שהוא רוצה לטעון את הטענה הזאת גם על פירות שאינם חייבים מצד עצמם בתרומה. נכון שאפשר היה, עכשיו אפשר לבוא ולדחוק ולהגיד שאולי הרמב״ם אומר את הדברים האלה רק בפירות שמצד עצמם הם בני חיובה, אלא שגם אם הפירות הם בני חיובה הגוי ודאי לא חייב להפריש. אז על זה אומרים, אם הגוי יפריש אז יש לו זכר כאינו מצווה ועושה. אני אומר, אפשר לפרש כך, אבל לעניות דעתי נראה יותר פשוט, כן, להגיד שהרמב״ם סבור שעקרונית יכול להיות שגוי יוכל להפריש גם מפירות חולין, כן? שיכול להיות שיש חלות שם תרומה עליהם. יכול להיות. אני לא אומר את זה בצורה ברורה. עוד מעט שנגיע לשיטת הרמב״ם, נדון בזה יותר ונפח את הנקודה הזאת, נשים לב יותר לנקודה הזאת. אני רק רוצה להזכיר כאן בהקשר הזה, כן, ששיטת רבנו בצלאל אשכנזי באותה תשובה שלו בסימן א' היא שלדעתו כשרבי אבאו חולק על רב זיירה, אז הוא חולק על רב זיירה מן הקצה לקצה. דהיינו, רב זיירה סובר ש רב שמעון ותנא קמא חולקים רק בתרומת גורנו, אבל בלקח פירות מישראל לכולי עלמא חייבים, כן? רבי אבאו סובר ההפך, שבתבואת גורנו לכולי עלמא פטורים, כולי עלמא פטורים, וכל המחלוקת שהיא בלקח פירות מישראל. כך מסביר רבנו בצלאל אשכנזי. יוצא אם כן שלפי רבי בצלאל אשכנזי יוצא, אגב זה בעל השיטה מקובצת, כן? לפיו יוצא שהוא סבור שאין מקום ליצור חיוב על פירות חולין. כל המחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון היא רק בפירות שעקרונית לקח פירות מישראל, על זה יש עליהם חיוב על הפירות ובזה יש מקום לדון. אבל אם זה פירות שאין בהם מקום לדון, אז לכאורה אין מקום בכלל לדבר על אפשרות של ליצור חיוב על פירות שמצד עצמם אין בהם מקום לחייב. טוב, עכשיו הנקודה הנוספת שעולה מדברי הירושלמי, שגם אותה כבר הזכרתי קודם, רק זה שיוצא שכיוון שאנחנו פוסקים להלכה, לא פוסקים להלכה, סליחה, כיוון שאנחנו מפרשים בירושלמי, הפירוש העיקרי בירושלמי, כן, ש רבי אבאו, שרב שמעון ותנא קמא חולקים גם בתבואת גורנו וגם בפירות שהוא קנה מישראל, זאת אומרת שגם בפירות טבל אנחנו סוברים שאם חלה עליהם שם תרומה על ידי גוי, ובכל זאת רבי שמעון סובר שלא יהיה בהם דין דימוע ודין חומש, כי גם בפירות שטובלים סובר רבי שמעון שגוי מופקע מחלת שם תרומה מלא, הוא רק מפקיע איסור טבל, מחיל שם תרומה, אבל לא דימוע ולא חומש. אגב, בנקודה הזאת גם כן רבנו בצלאל אשכנזי חולק וסובר שלפי השיטה הזאת כל מה שעובד, כיוון שאין דימוע ואין חומש, זה גם לא מתיר את החל על זה שם תרומה, אבל זה לא מתיר את הטבל. אם זה יגיע פירות אלה לידי ישראל, צריך להפריש מחדש. זה חידוש גדול של בעל השיטה מקובצת. שם באותו סימן שבדבריו שם. טוב, דבר אחרון שאני רוצה, לפני הרמב״ם, אני רוצה רק להזכיר עוד נקודה אחת, והיא שמרשי בגיטין יוצא, מרשי בגיטין דף כ"ג עמוד ב' יוצא שהוא מאמץ עמדה מעניינת בנוגע לשאלה הזאת של היחס בין חיוב הפירות לבין הגברא המפריש. רש"י שם כותב בדף כ"ג עמוד ב' כך: שתרמו את שלהן, הגוי והקוטי שתרמו את שלהן תרומתן תרומה, אומר רש"י, ואסורה לזרים, דסבר אין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מקדושת מעשר, והקדש הגוי הקדש כדי אלפינן מאיש איש לרבות את הגויים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. עכשיו אני מתלבט, כן, בנקודה הזאת, מה רש"י אומר כאן? רש"י אומר קודם כל, למה תרומתן תרומה? כי הפירות הם בני חיובה. למה רש"י מזכיר אחר כך והקדש גוי הקדש כדי אלפינן איש איש? אפשר להגיד שהוא בא להסביר את הדין השני של המשנה, כי למשנה כתוב הנוכרי והקוטי תרומתן את תרומה והקדשן הקדש, אבל בסוגיה אצלנו בגיטין הפסקה הזאת של ההקדש לא מוזכרת. אז יוצא שרש"י מזכיר את שהקדשן הקדש בשביל להסביר את הדין של התרומה. יוצא שלפי רש"י אולי כדי שתרומתו של גוי תהיה תרומה אני צריך שני תנאים. אני צריך קודם כל שהפירות יהיו בני חיובה, בית שיהיה לי ריבוי מיוחד של תרומתו של גוי, שגוי לא מופקע בגברה, שגוי יכול להפריש. זאת אומרת, אם לפני כן אמרתי בדעת רשי, עד כה אמרנו בדעת רשי, לפחות לפני מה שיוצא אצלנו בקידושין, רשי מזכיר שאלה מה תרומתו של גוי תרומה וכו', הוא מזכיר רק את הנקודה שאין קניין או ואין מרוח וכו', נכון? אבל כאן ברשי בגיטין הוא מזכיר גם את הנקודה של יש ריבוי מיוחד לגוי להפרשה, שיוצא אם כן, שיכול להיות שלפי ההבנה הזאת, אז רשי, כדי שתרומתו של גוי תהיה תרומה, זקוק לעבור שתי מסוכות, גם מסוכת הפירות וגם מסוכת הגברה. מובן? זה אני אומר, כי לא לגמרי ברור לי למה מזכיר כאן את הנקודה הזאת של הקדש. לו המשנה שלפנינו הייתה המצוטטת, הייתה ממש המשנה של תרומות, והיה כתוב הקדש בסוגיה בגיטין, אז אני מבין למה הוא מזכיר את זה בשביל להסביר את ההקדש. אבל כאן מוזכר רק התרומה, לא מוזכר ההקדש. אם הוא מזכיר את הנקודה הזאת, כנראה שהוא זקוק לזה, גם בשביל להגיד, כמו שגוי יכול להקדיש, כך גוי יכול גם לתרום, אז הוא לא מופקע לגמרי מעצם העניין, ולכן תרומתו תרומה. טוב. מעכשיו, בוא נעבור לרגע, לנסות בקצרה להבין את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך. יש ברמב״ם לכאורה איזשהו מתח מסוים שאני אנסה להבין אותו. הרמב״ם כותב פרק ד' בהלכה א', כותב הרמב״ם, עושה אדם שליח להפריש לו תרומות ומעשרות, שנאמר כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, ואין עושה שליח גוי, שנאמר גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אם כן, כשהרמב"ם בא להגיד למה גוי לא יכול להיות שליח בתרומה, הוא נזקק למיעוט של הכתוב, נכון? אם כן, יוצא שעקרונית הרמב"ם אמור לסבור שתרומת גוי היא תרומה מדאורייתא, נכון? מסכימים איתי או לא? הרי מה אמרנו בסוגיה? שלשיטת רבי שמעון שתרומת גוי אינה תרומה, אז לא צריך מיעוט של גוי משליחות, נכון? כי הוא אינו בתורת תרומה. רק לשיטת חכמים שאיתה בתרומה דנפשי, אז גוי הוא בתורה תרומה, לכן צריכים למעט אותו משליחות. זה מה שסוגיה שלנו אמרה, נכון? יוצא אם כן שהרמב״ם שלומד את העובדה שגוי לא יכול להיות שליח בתרומה מן הפסוק אתם גם אתם, זאת אומרת שהוא סובר שעקרונית גוי הוא בן, הוא בר תרומה, כן? אבל מה לעשות שהרמב״ם עצמו בהלכת התווה אומר הרמב״ם, הגוי שיפריש תרומה משלו דין תורה שאינה תרומה לפי שאינן חייבים, ומדבריהן גזוש תהיה תרומתו תרומה משום בעלי כיסין, שלא יהיה זה הממון של ישראל ויתה אותו בגוי כדי לפטרו וכו'. אז יש פה איזשהו לכאורה מתח בדברי הרמב״ם בין שתי הלכות האלה, שמה ברמב״ם כאן שעקרונית גוי הוא לא בר תרומה ורק מדרבנן תרומתו תרומה גזרה משום בעלי כיסין, כן? בעוד שלכאורה אם הוא ממעט מן הפסוק יוצא שעקרונית סובר שתרומתו תרומה. לכן נראה לי שהרמב״ם סבור שעקרונית גוי הוא בר תרומה. הרמב״ם לא מקבל את העמדה של הרש סירילאו או המאירי וכו', שפירות שהם חולין גמורים שגוי יכול להחיל עליהם שם תרומה מדאורייתא. זה הרמב״ם לא מקבל. אבל בפירות שמצד עצמם הם בני חיובה, רק בפירות שהם מצד עצמם בני חיובה, אם למשל אם יהיו פירות שגדלו שליש אצל ישראל או גדלו אצל ישראל ולפני מרוח, נניח לפי שיטת הרמב״ם אם נניח שהרמב״ם מסכים בנקודה הזאת עם התוספות ולא עם רש"י שאפשר להקדים בשיבולים, אז כיוון שהפירות מצד עצמם הם בני חיובה, אם הגוי יפריש אותן, כן? אז תחול עליהם שם תרומה מדאורייתא. כל מה שהרמב״ם אומר שתרומה דרבנן, זה מדובר בפירות שגדלו באדמתו של הגוי. והרמב״ם הרי פוסק, ידוע שהרמב״ם פוסק אין קניין. אבל הרמב״ם פוסק שמרוח הגוי פותר. כך פוסק הרמב״ם פרק א', פרק ח' א', כן? הרמב״ם פוסק שמרוח הגוי פותר. לכן אם הגוי עשה מרוח, כל הפירות הן פירות של הגוי, אז מדאורייתא הפירות האלה הם בלב בני חיובה. כאן אומר הרמב״ם, אם הגוי יפריש, אז תרומה תחול רק מדרבנן. למה? גזרה משום בעלי כיסים. אבל אם מדובר בפירות שמצד עצמם הם בני חיובה, כגון שהגוי קנה אותם קודם מרוח, כן? ורוצה להפריש אותם בשיבולים, או תיאורטית לדעת הרמב״ם יש עוד סיטואציה שמדובר בפירות של ישראל, ש בפירות של שנייה לו, אם יהיה מדובר תיאורטית, כן, אם יהיה פירות של ישראל שהישראל נתן לו רשות לגוי לתרום, כן, שאז עקרונית תרומתו יכולה להיות תרומה, כי זה מדובר פירות בני חיובה, ועקרונית גוי הוא בר הפרשה. אלא שבדיוק בשביל זה הרי יש לנו את המיעוט של אתם גם אתם, שגוי לא יכול להיות שליח לתרומה. ולכן הרמב״ם כותב כאן בהלכה א', כותב הרמב״ם שאין עושים שליח אקום, שנאמר אתם גם אתם, מה אתם בני ברית, אפשלוחכם בני ברית. ואומר הרמב״ם בהלכה ב', חמישה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, החירש והשוטה והקטן והגוי שתרם של ישראל אפילו ברשותו. ולמה אפילו ברשותו? כי גם כשגוי תורם של ישראל אפילו ברשותו, כי יש לנו מיעוט של אתם גם אתם שהוא לא יכול להפריש, מובן? אז מה שאני אומר כאן בעצם, אם אני מסכם את הדברים, יוצא ככה שלשיטת הרמב״ם נראה לי יותר פשוט לומר כך, שהרמב״ם סבור שעקרונית גוי אינו מופקע לגמרי מתרומה. אם מדובר בפירות שהם בני תרומה, כן? שיהיו בבעלותו של הגוי, אז הוא יוכל עקרונית להפריש. כמו למשל, אם נניח שהוא קנה אותם קודם מרוח, ויכול להיות לפי השיטות שמרוח של פירות גוי, מרוח של ישראל, אם ישראל ממרח פירות גוי שנמצאים ברשותו של גוי, פירות שנמצאים בבעלות גוי, וישראל ממרח אותם, זה נקרא מרוח ישראל, כן? אז לפי זה הוא יצטרך להפריש תרומות משלו. או אם הוא קנה אותם מישראל קודם מרוח, כן? והוא מפריש בשיבולים, לפי השיטות שמועיל להקדים בשיבולים. שם יכול להיות שהרמב״ם סובר שתרומתו תהיה תרומה מדאורייתא. כן? כל מה שהרמב״ם אומר שתרומתו אינה תרומה מדאורייתא, בהלכה ט"ו, זה רק פירות שמצד עצמם אינם בני חיובה. אז שם מופקעים לגמרי. אז כיוון שעקרונית הרמב״ם סבור שגוי הוא עקרונית בר הפרשת תרומה באותם פירות שמצד עצמם הם בני חיובה, לכן אומר הרמב״ם, כדי למעט גוי משליחות אני צריך פסוק של אתם גם אתם. טוב, אם נסכם רק במשפט אחד מה שראינו היום, שהשאלה שתרומת גוי תרומה או לא תרומה היא תלויה בכמה וכמה נקודות. היא תלויה א', יכול להיות שהשאלה היא כל כולה תלויה רק בפירות, בממד של הפירות. יכול להיות ש היא תלויה, כמו שראינו ברש"י בגיטין, אולי לפי הפירוש שהצענו כאן, שהיא תלויה בשני קריטריונים, גם בממד הפירות וגם בממד הגברה. אבל כמובן, כאמור, יש לנו בראשונים גם כאלה שהובילו לכאן או הובילו לשם, שאמרו שהכל תלוי רק בממד הגברה, והפירות, גם אם פירות הם לא תבל, עדיין אפשר להחיל שם תרומה בגברה. זה שיטת המאירי והרש סירילאו. או בכיוון ההפוך של התוספות, שגם אם הפירות מצד עצמם הם בני חיובה, אבל הגברה מופקע מתרומה וגוי בכלל לא יכול להחיל שם תרומה. עד כאן.